הסקט, בית לפודקאסטים ישראלים.
במקום חסות, אנחנו מקדישים את הפרק הזה לחזרתם ולשובם הביתה של כל החטופות והחטופים משבי חמאס.
ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף הפודקאסט. וכרגיל, אם אתם עדיין לא מכירים, אז אני שי בדיחי, מתכן פיננסי ויזם, והיום יש לנו אורח שכבר היה בעבר, ובעקבות הפידבקים המעולים שלכם, החלטנו להביא אותו לעוד פרק, תכף נדבר על מה אנחנו הולכים לדבר היום. אז קודם כל, יובל גזית, מה שלומך?
בסדר גמור, שי, מה נשמע? טוב להיות פה.
מצוין. אז מי שלא מכיר, יובל גזית, הוא מלווה משקיעים ויועץ משכנתאות, וזה מה שמביא אותי למה אנחנו הולכים לדבר היום. אז אנחנו הולכים לדבר על ריביות, על הלוואות, הלוואות הצטרפות ומשכנתאות וכל מיני מסלולים מיוחדים ודברים שרלוונטיים ממש לתקופה הנוכחית, בעקבות טיפה ירידה של הריבית, מדד המחירים לצרכן, מה קרה ברבעון האחרון, איך זה משפיע עלינו שאנחנו קונים דירות, והיום אנחנו בתקופה מאוד מאוד מעניינת בעניין של דירות. אז רגע אחד לפני שנתחיל אני רוצה להגיד חסות קצרה, אז הפרק בחסות קליקת הנדלן, מועדון צרכנות בנדלן, שיעזור לכם לקנות דירה בצורה חכמה, ואנחנו נתחיל לפרק. אז יובל, מה נשמע?
בסדר גמור, כיף להיות פה.
אז קודם כל, כיף שאתה איתנו פעם נוספת.
תודה.
הפידבקים מהפרק הקודם היו באמת מטורפים.
ממש במלחמה עשינו את זה ככה, שהיה בהתחלה.
נכון, אנחנו תמיד אוהבים להיות ברגע שקורה משהו מיוחד בשוק. אז היום אנחנו הולכים לדבר הרבה על מימון. אז בואו נדבר רגע על ירידת הריבית שהייתה ברבע אחוז, 0.25 אחוזים.
סוף סוף, אחרי תקופה ארוכה.
נכון, הריבית, כן. מי שלא מכיר, הייתה 0.1 אחוזים, תקופה די ארוכה, קפצה ל-0.25 אחוזים, שוב ירדה ל-0.1 אחוזים, שזה מאוד מאוד קרוב ל-0.
נכון.
וטיפסה.
עלתה.
הגיעה ל-4.75 אחוזים, והיה זה תיקון קטן ל-4.5, אנחנו עומדים על 4.5. ממש היום שאנחנו מקליטים את הפרק, אנחנו בסוף פברואר 2024, היום הולכת את החזת ריבית, אתם תשמעו את הפרק בטח אחרי, אז רק אחרי אנחנו נדע אם הריבית באמת עלתה או ירדה. אז קודם כל, מה אתה חושב לגבי הריבית? מה הולך לקרות?
קודם כל, משנת 2022 התחילה להיות עליית ריבית מאוד גדולה. עכשיו, אני אומר תמיד שהריבית גבוהה זה גם זמן להזדמנויות. כי כשהריבית נמוכה והריבית התחילה לרדת, גם המחירים עולים עם הזמן. עכשיו, מדברים על ירידת ריבית, הייתה ירידה לפני כמה חודשים, עכשיו אולי תהיה עוד ירידה, ואז הנגיד התחיל להוריד את הריבית עוד, מה שיביא לצמיחה. כמו שאתה רואה, הייתה אינפלציה מאוד גדולה, 5.4, עכשיו היא ירדה ל-2.6, ועם הזמן רוצים לרסן את האינפלציה. אני חושב שהריבית תירד, המטרה פה זה לעודד את השוק, עוברים פה גם חודשי מלחמה, גם קצת מיתון קטן, גם המצב לא הכי אידיאלי, הכל עולה, אולי גם המשך הוא יעלה עוד, ולדעתי הריבית הולכת לרדת. זה יגרום לעליית מחירים. אני גם חושב שהיום בן אדם שבא לקנות דירה, לא צריך לפחד מהריביות, צריך להסתכל קדימה ולהבין שריבית אפשר למחזר. זאת אומרת, שאני בא לקחת היום משכנתה, ואני עושה כמה מסלולים, אני גם יכול למחזר, לקבל תנאים חדשים. וריבית היא לא לכל החיים. אנשים אומרים לי, מה? אני לוקח משכנתה ל-30 שנה. נכון, אתה התחייבת ל-30 שנה, אבל בפועל, אתה יכול לקחת משכנתה לשנה, שנתיים, שלוש, למכור את הדירה ולפרוע, או למחזר, או לשנות תנאים. אז אני רוצה לגעת היום בעולם המימון, איך זה משפיע עלינו, ומי שחושב באמת לקנות או לקחת משכנתה, ככה יקבל כמה טיפים.
אז אני רוצה דווקא לדבר על משהו שלא מדברים עליו, דווקא בתקופה, בעת הנוכחית. יש עניין שתקדם אוקיי, הריבית מאוד גבוהה, באופן יחסי גם, מה זה גבוה ונמוך, זה עניין יחסי.
נכון.
איינשטיין בנה על זה תורה שלמה, תורת היחסות. אבל והוא היה גאון. אז בסופו של דבר, היום המרווחים דווקא, הם מאוד מאוד קטנים באופן יחסי לפעם, מה שאומר שאני יכול לקחת לדוגמה, הלוואה בפריים מינוס ולא פריים פלוס.
נכון.
ואם הריבית תרד, הפריים מינוס יישאר איתי לתמיד.
נכון.
אז אני יכול לנצל את המרווחים המאוד מאוד נמוכים שנמצאים היום, וכמו שאומרים, משכנתא זה משהו שצריך לנהל לאורך זמן, אנחנו נעשה מחזור אם צריך, וכולי וכולי, אבל המרווחים היום שיש לנו, יכול להיות שזו הזדמנות שלא הייתה בעבר, וחשוב גם לדבר על העניין הזה, אז מה אתה חושב על זה?
קודם כל, היום בבנקים, בדרך כלל שלוקחים הלוואות, קודם כל גם בנקים אוהבים הלוואות הצטרפות, לא רק במשכנתאות, המשכנתה עובדת גם על פריים, יש עוד מסלולים תכף ניגע בהם, אבל בדרך כלל נותנים פריים מינוס חצי, פריים מינוס אחד, זה בדרך כלל המסלולים שבעצם רווחים בנושא של הפריים. אם הפריים מתחיל לרדת והוא ירד עוד, תמיד אני אהיה מינוס אחד או מינוס חצי, זה יתרון מאוד מאוד גדול. אבל לנצל את זה לטובתנו, אם אנחנו באמת רואים שהריבית יורדת, אז אין מה לפחד לקחת פריים. נכון, היום הוא 6, אבל פריים מינוס חצי זה 5.5, או מינוס 1 זה 5, אבל אם הפריים ירד באחוז, אז הכל הולך איתי ביחד. ותמיד אפשר למחזר אותו. פריים זה מסלול שאין לו כנס פיראון, זאת אומרת, רוצה לפרוע אותו עוד שנה, שנתיים, אפשר לפרוע אותו, אין כנס, אפשר לפרוס אותו ל-30 שנה, והריבית תהיה אותה ריבית, נגיד 10, 20, 15 וככה הלאה, הריבית תהיה אותה ריבית, הוא מסלול שקל לעבוד איתו, ואני רואה שכולם מפחדים ממנו. ואני אומר לעצמי, אם הולכים לכיוון של ירידת ריבית, ואנחנו היום עובדים, ואין לי בעיה של עלייה בהחזר החודשי, לא יודע, יקרה משהו והוא ישתנה, והכל בסדר, אפשר לשלב אותו במשכנתא חזרה, למרות שיש כאלה שיחלקו עליי, תכף גם מדבר על איזה מסלול חדש שקורה לאחרונה, שאנשים החליפו את הפריים במסלול אחר במשכנתאות, אבל היום בנק יהב, הוא בנק שמציע מסלולים, בוא נגיד, סכום מאוד גדול של איזה 120-150 אלף שקל, הוא מציע הלוואת הצטרפות בריבית פריים או פריים פלוס אחד, תלוי בסכום שלוקחים. אני גם מדבר על זה יותר בארוכות, על איך לעשות מילוף בנדלן עם הלוואת הצטרפות. יש בנקים כמו בנק מזרחי, שנותן פריים מינוס חצי, דיסקון מינוס 0.1, כאילו הרבה בנקים מציעים הטבות, שבעצם הריביות טובות, ואם הריביות ירדו, אתם תיהנו מזה מכל העולמות.
אז אפרופו, אני ראיתי לאחרונה שבנק בנק יהב, פעם הוא היה מציע הלוואות של 12 שנה, ראיתי שהוא עלה כבר ל-18 שנים.
אלא.
18 שנים.
עד 200 אלף, כן.
אז זה מאוד מאוד מעניין, זה כבר מתחיל להיות חצי משכנתה.
כן.
כאילו זה משכנתה לכל דבר ועניין. יכול להיות מעניין למי שצריך ככה, קשה לו עם ההחזר החודשי ורוצה להוריד בצורה משמעותית. בוא נדבר רגע על מדד המחירים לצרכן. אני אגיד את זה רגע במשפט מה זה אומר למי שלא מכיר. בסוף אנחנו מדברים פה בשפה שכל ילד וילדה יכולים להבין. מדד המחירים לצרכן זה מדד שאנחנו מודדים כל 8 פעמים בשנה, פעם זה היה כל חודש, אז עכשיו 8 פעמים בשנה, כמה עולה לחיות פה. ואני יכול בעצם להצמיד חלק מהמסלולים שלי למדד הזה, יכול להיות שזה לטובתי, יכול להיות שלרעתי, צריך תכף נדבר על זה. אבל אפשר לראות שברבעון האחרון, המדד לא כל כך עלה.
נכון. אז יש איזה רגיעה כזאת.
אז קודם כל, מה זה אומר על המשכנתא? האם זה אולי טוב להצמיד? אולי אנחנו בפתח של ירידות אולי?
אז קודם כל, המדד הוא בדרך כלל לא חיובי לנו. במשכנתאות, לדעתי, מי שלוקח מדד, צריך לחשוב על כמה דברים. קודם כל, אם אני הולך על, בוא סתקש שנייה, אחרי הקורונה, אנשים חזרו לקנות, והמדד התחיל לעלות, עלה בערך ב-3.8, ואנשים שלקחו, בדיוק ראיתי בחוש עשה משכנתא, הוא בא, ואמר לי, תשמע, אני רוצה שתראה את המשכנתא שלי. הוא לקח ממש לפני הקורונה, ככה, פברואר 20, לקח משכנתא, הבנקים מאוד אוהבים מדד, הם מוכנים להוריד את הריבית. הוא אמר לי, יובל, תראה, קיבלתי 2.6% ריבית, והריבית היא צמודה למדד. בערך 40% משכנתא שלו ככה. הוא אומר לי, מה אתה אומר על המסלול? אני אומר לו, תשמע, לקחת 260 אלף שקל, או 260 אלף שקל, ועכשיו בעצם כל המדד נתן לך 300. ואז בעצם כל הריביות האלה שמצטברות, המטרה זה גם להבין שאם אני לוקח צמוד מדד, ועוד שנה מלחמה תיגמר, אנשים יחזרו לקנות רהיטים, חופשות, מכוניות, כל מה שלקחתם, בעצם אתם תחזירו יותר כסף לבנק, כי אם הצמדתם משכנתא למדד, יהיה לכם גם ריביות, כי המדד עולה. והוא כן יעלה. אם היום דלק עלה מ-7.20 ל-7.38, והמחירים בסופר עולים, אפשר למדוד איזה סוקרים של הלמ"ס שהולכים ועושים בדיקה לגבי עליית המחירים. אני חושב שלקחת היום מדד, בתקופה שאנחנו כאילו לא יודעים מה הולך להיות במשך הדרך, זה יחסית סיכון. זה אולי מתאים חלק מהמסלול, מי שמשלב נגיד 5-10% מהמשכנתא ורוצה ריביות נמוכות או להוריד החזר חודשי, שם מדד, אבל להצמיד הרבה, והבנק מאוד אוהב להצמיד לכם מדד ברוב המשכנתא, יכול לגרום לריביות והחזר נורא גבוה.
אני רוצה לדבר על טעות נפוצה בקשר של מדדים, כמובן בעולם של משכנתאות, לא מדדים בשוק ההון, אבל הרבה אנשים חושבים שצמוד מדד, שהריבית צמודה על המדד, וזו טעות נפוצה, אז אני רוצה לדייק פה שמי שלא מכיר או מכירה, כשאנחנו אומרים צמוד מדד, אנחנו מדברים על הקרן, כלומר הסכום של אבין הוא צמוד למדד, ובגלל זה הבנק כמובן מוכן להוריד משמעותית את הריבית, ככל שאנחנו נשלם, ריבית מאוד נמוכה, אבל נהיה חייבים את אותו סכום.
נכון.
יכול להיות יותר גרוע, אנחנו נשלם, 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 ונהיה חייבים יותר סכום.
אתה חוזר אחורה, אתה כאילו מחכה 3 שנים, כל המדד שעלה במהלך השני, כמו אחרי הקורונה, פתאום יש לכם 30-40 אלף שקל יותר, ואתם כאילו מחזירים פיקטיבית. מה זה פיקטיבית? אתה מחזיר כל חודש 2,000 שקל, בן אדם רואה בעשירי לחודש, יורד לו 2,000 שקל, 2,000 כל חודש.
חושב מתישהו זה יסתיים.
אבל זה לא נגמר, והוא לא מבין שהוא כל הזמן הלך אחורה. וברגע שחתמת משכנתה, אין יותר את הבנקאית או את הבנקאי זה, עליתם למוקד, ומי שלא יעשה החלטה ויסתכל מה קורה במשכנתה שלו, ואם אתם רואים כרגע שאתם צוברים ריביות, אתם מחזרו, תקשרו לבנק, תגידו חבר'ה, תשמעו, יש לי היום מסלול צמוד מדד, לא מתאים לי, אני רוצה להחליף למסלול אחר, שאני לא אמשיך לשלם לכם עוד 5 שנים, עוד ועוד ועוד ריביות, אני לא חושב שהמחירים ירדו, בגלל זה מדד מאוד מפחיד אותי, ואם עושים אותו, צריך בשיקול. אז טוב שדיברנו על זה.
מעולה. אגב, עוד דבר, אם כבר מדברים על משכנתאות, זה, אני מסתכל על זה, משכנתה זה מאוד דומה לפנסיה. כי גם בפנסיה, הרבה פעמים אנשים מסתכלים על על העמלות, על הדמי ניהול, דמי ניהול מהפקדה וצבירה, שזה חשוב מאוד, כן? זה, אני בעד להתמקח, ואגב, אם אתם שומעים אותנו ואתם לא יודעים כמה אתם שומעים וכו' וכו', יכולים לפנות לנו בידע שווה כסף ונעזור לכם גם להוזיל את הדמי ניהול. אבל זה לא נושא הפרק. אז מה שחשוב להבין שגם בפנסיה, הדבר המשמעותי והחשוב זה המסלול. מסלול להשקעה. כי מסלול להשקעה יכול להזיז אותי באחוזים שלמים. לעומת דמי ניהול, שזה בדרך כלל בשברירי אחוז.
כן.
אוקיי, אלא אם כן אתם משלמים את המקסימום בחוק, אז, אבל זה לא רוב האנשים, בטח שלא מי שמאזין לידע שווה כסף.
בטוח.
אבל אותו דבר במשכנתה. מה שחשוב קודם כל זה המסלול. למצוא מסלול, למצוא תמהיל שמתאים לצרכים שלי. אם אני יודע שאני הולך לקבל כסף בקרוב, אם אני יודע שהמשכורת שלי הולכת לעלות, אם אני יודע לחלוטין שהולך לקרות משהו רע, הולך לרדת, או... אני צריך לדעת לנהל את זה בצורה נכונה ולהתאים את המסלול שהכי מתאים לי. אחרי שמתאים את המסלול שהכי מתאים לי, בואו נעשה על המסלול הזה מקח ריביות בין הבנקים. אז משכנתה ופנסיה זה שני מקומות שיש הרבה מאוד כסף, צריך לדעת לנהל את זה. קודם כל את המסלול בשני המקרים, אחר כך תתמקחו על הריביות או על הדמי ניהול, זה מאוד מאוד דומה, וככה לי קל להבין את זה ולזכור את זה, וככה אני רוצה גם שאתם תבינו את העניין הזה. אז
קצת לגבי מסלולי משכנתה, לכל מה שאמרת לגבי פנסיה. קודם כל, אחד הדברים החשובים, זה שהולכים לבנק, הבנק לא נותן הצעה, אנחנו נותנים את הצעה. אם הבנק ייתן לי הצעה, בדרך כלל אומרים, אני הלכתי לבנקאית, או יועצת משכנתאות, היא בדרך כלל מוכרת משכנתה, לא יועצת משכנתה, היא מביאה לי הצעה. עכשיו, המטרה, היא מביאה הצעה שטובה לבנק. אז הבנקים התחילו כזה לתת סל מוצע, הם נותנים 3 סלים, בעצם סלים זה כאילו התמיל רביות שלנו, ואנחנו בוחרים. איך אני יודע מה לבחור? סל ראשון, שני, שלישי, אין לי מושג. בגלל זה המטרה זה לבנות הצעה מותאמת, להגיד לבנקאי בלאומי, הנה זה ההצעה שלי, באיזה מחיר אתה מוכר לי את הכסף, כי ריבית זה מחיר הכסף, ואז ללכת לבנק אחר להתמחרות. אבל אנחנו מכינים את ההצעה. עכשיו לגבי לבניית מסלולים, אומר את דעתי, ככה מה כדאי, מה אני רואה בשוק. עכשיו, כמו שראינו, הפריים עלה, עשה שנה וחצי, שנתיים, עלייה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שהתחילו למצוא מסלולים שהחליפו את הפריים או מחליפים אותו. אני רואה יצא משכנתאות שלא נוגעים בפריים בכלל. התחילו לקחת מסלול שנקרא ריבית משתנה לא צמודה. הריבית הזאת היא משתנה לפי מספר השנים שאני בוחר, והיא לא צמודה למדד. אמרנו מדד עולה, אנחנו לא כזה רוצים, אבל הריבית משתנה אפשר לפי 2, 5, 7 ו-10, ואפשר לשלב אותה. נגיד לקחתי 1,000,000 שקל משכנתה, ואני כרגע צריך לקבל 100,000 שקל עוד 2 שנים, אני שם מסלול שנקרא משתנה לא צמודה כל 2 שנים. ואז אחרי 2 שנים אני מקבל את הכסף, ואני יכול לפרוע. היתרון בריבית משתנה לא צמודה, שיתרון וחיסרון כמובן, שכל 2 שנים זה יכול לעלות או לרדת, מצד שני אני יכול לפרוע בלי כנס פיראון. ואז הרבה אנשים בתכלול משכנתה לוקחים את המסלול הזה. עכשיו, בגלל שהפריים לא ידוע מה יקרה איתו, אז הרבה לוקחים את המשתנה כל 5. הם בעצם אומרים לבנק, בוא תן לי ריבית קבועה, שבדרך כלל פחות מהפריים באיזה אחוז, אם הפריים הוא קצת פחות, ואומרים לו, בוא קח את זה 5 שנים קבוע. כאילו, קח את המסלול הזה, תקבע אותו 5 שנים, ואז אם משהו ישתנה במשק, בוא תמחזר או תפרע, 1 מה-2. זה אחד התחליף של הפריים. מאוד אוהבים אותו, וזה שהוא לא צמוד למודד, אז הוא גם לא צובר ריבית. עוד מסלול ככה בדרך כלל לוקחים, היו לוקחים הרבה ריביות, ריבית קבועה לא צמודה, זה גם מסלול מאוד נפוץ. בנק ישראל מחייב אותנו לקחת לפחות 1/3 בריבית קבועה. הבנק מאוד אוהב לתת ריבית קבועה צמודה, אני אוהב לקחת ריבית קבועה לא צמודה, ואז הבנקאית אומרת חבל, הריביות נמוכות. לא, אנחנו נקבל את כל המדד חזרה עוד פעם, אוקיי? אז גם אם לוקחים ריבית קבועה לא צמודה, תזכרו תמיד שבבחירה של המסלול, בבניית תמעיל, בכלל במסלולים שלכם, יש כנסות פיראון על המסלול הזה. זאת אומרת, אם לקחתי ריבית קבועה לא צמודה, הבנק יגיד לי, בוא קח ל-30 שנה. עכשיו, אני אומר תמיד, שי, למה לקחת משכנתא ל-30 שנה? אני לא חייב. כאילו, למה? אם אני יכול להחזיר בחודש, נגיד, 5,000, הבנקאית אמרה לי, בוא, תקל על התזרים שלך, תחזיר 4,000. אם אני לא חייב, ואני פורס את זה ל-30 שנה, מה אני מחזיר? ריבית. ריבית, 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 ריבית. לא שאני ב-5,000 מחזיר פחות, אבל לפחות היחס בין הריבית לקרן משתנה. אז הבנק מאוד אוהב בריבית קבועה לא צמודה, לשים לי ל-30 שנה. ואז בעצם מה שקורה, שאני רוצה לפרוע, ונגיד קרה מצב שנגיד קיבלת היום ריבית של 4%, ועוד 3 שנים הריבית היא 3 או 2, הבנק אומר, אדוני, רגע, רגע, אתה רוצה להחזיר לי את המשכנתא, או את המסלול הזה. אתה קיבלת ריבית קבועה ל-30 שנה. זה אומר שאני התחייבתי מולך בתור בנק, ש-30 שנה אתה משלם את אותה ריבית. אם אתה מחזיר את הכסף, כאילו אני מוכר לך, לא ב-4, אלא ב-3 או ב-2, ואז בעצם הבנק מפסיד את הריביות האלה. אז הבנק לוקח בעצם כנס פיראון. בגלל זה שלוקחים מסלול קלץ, ככה טיפ חשוב, קלץ זה ריבית קבועה לא צמודה, זה הראשי תיבות כמו בצבא, בדרך כלל מומלץ לקצר שנים. ככל שמקצרים יותר שנים, אומרים שהכנס פיראון יהיה קטן יותר, כי זה הולך לפי מספר השנים שנותרו. אז זה חשוב. אז אמרנו, משתנה לא צמודה וגם קבועה לא צמודה, ולגבי הפריים, לדעתי, אם יש לכם מזכורות שככה עולות, ואתם מסתכלים על השוק ורואים באמת שצפי של ירידה, למרות שאף אחד לא יודע באמת מה יקרה, זה גם לא כל יום, זה יכול לקחת קצת זמן, אני חושב לשלב אותו, אני חושב שגם היתרון שאפשר למחזר אותו, ואם אתם הולכים למכור את הדירה, יש לי הרבה שאוהבים עסקאות פליפים, עסקאות אקזיט, שאתה קונה, משפץ, מוכר, והעסקה היא לשנתיים, 3, אז אני אומר לעצמי, אני בכל מקרה הולך למכור את הדירה. אם אני יכול למצוא מסלול שאין לו כנס פיראון, אני על זה.
מעולה.
כן, אפשר לקחת גם 67%.
ככה אני בדיוק התחלתי.
כן, בעסקאות אקזיט, כן, אני יודע.
אז האמת, אמרת פה שהבנק אומר לך על המסלול שהוא צמוד.
כן.
חבל, הריביות נמוכות, אז רק גם צאתי משפט תוך כדי שדיברת.
יפה.
ותזכרו את זה, אוקיי? אז הבנק אומר, הריביות נמוכות, אני הולך להרוויח פחות. אז אוקיי, ככה אנחנו נזכור את זה. כל מה שהבנק אומר, חבל, הריביות נמוכות, הוא אומר, הבנק הולך להרוויח פחות, אז אנחנו רוצים שהבנק ירוויח פחות, ואנחנו נשאיר יותר כסף אצלנו הצרכנים. אז בואו נדבר רגע על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, שאני נחשפתי אליו בעיקר בחצי שנה האחרונה, מאז הפעילות שלנו של, בקליקת הנדלן, וזה נושא של הלוואות קבלן. יש לנו גם פרק שלם שמדבר רק על זה, אבל אני חושב שבפרק שאנחנו שמים רגע פוקוס על עולם של מימון משכנתאות, אנחנו חייבים להזכיר את הנושא הזה. אז בואו תן ככה, איך אתה רואה את זה, את העולם של הלוואות קבלן? מה זה אומר? מתי צריך את זה? אחר כך נתן גם אולי ככה את השנקל שלי בעניין הזה.
קודם כל, בהלוואות קבלן, כמו שאתם רואים כרגע בשוק, התחלנו להיות בעולם הפריסלים. פתאום כל מודעה שנייה בפייסבוק או באינסטגרם, בוא תקנה פרויקט, תיתן 5%, ואז את השאר עוד כמה שנים, או בתופס 4, או במסירת הדירה. אנשים מאוד אוהבים את זה, יש להם את הנזיל, את ה-300-400 אלף שקל, הם נותנים בחתימת החוזה את ה-5%, ואז את השאר. עכשיו, יכול להיות שזה עסקאות סופר מעניינות, עם מחירים טובים ובאמת מאוד במשתלם. לפעמים, במצב היום, לא כזה קל למכור דירות, לפחות באזורים מסוימים, אז הקבלן אומר, בוא, אני אשלם לך את הריבית, או אני אתן לך, אני יממן את רוב החוב, ואז אנשים באים וקונים את הדירה כדי למשוך לקוחות. זאת אומרת, זה נגיד משהו פוטנציאל, שהקבלן בעצם רוצה לגייס עוד משקיעים לפרויקט, אז הוא בעצם משלם את הריבית, והוא בעצם סופג. תזכור גם תמיד שנגיד ירידה של אחוז בשוק, גם הוא מפסיד, גם הוא ממונף, רוב הקבלנים לוקחים משכנתאות והלוואות, יש להם בנק מלווה, אז הם רוצים בעצם לא להפסיד, יש לו גם ריביות גבוהות. הם אומרים, בוא, תקנה ממני, תן לי את העון הראשוני, אני אחזיר את הריבית, ואז שנתקדם עם יותר בנייה, תשלים את שאר הכסף. יש גם כאלה שמוכרים ועושים רווח יפה, זה התהליך.
אז אני אוסיף ואומר, שאותו יזם, או יזם או קבלן, לפעמים הוא גם וגם, לפעמים הוא רק היזם, בסופו של דבר, כמו שאמרת, הוא גם ממונף, הוא לקח הלוואות בשביל לקנות את הקרקע, או לעשות חומרי בנייה, ותלוי באיזה שלב אנחנו מדברים.
כן.
אבל הריביות שלו בדרך כלל הן ריביות מאוד גבוהות, כי זה ריביות של חברה.
נכון.
ואז שאני בא בתור לקוח פרטי, אדם פרטי, שאגב בעיניי זה לפעמים משולל מההיגיון, אבל זה אולי פודקאסט פעם אחרת, אז אני מקבל ריביות של אדם פרטי, ריביות יותר טובות מריביות של עסק. ואז הוא אומר, רגע, רגע, אתה קיבלת ריביות יותר טובות, זה בעצם היזם עושה אצלנו סוג של מחזור, אוקיי, לוקח ריביות זולות של אדם פרטי, מחליף אותם עם ריביות יותר יקרות של חברה. מה שאני יכול להגיד, שאם אתם עושים את אותו הלוואת קבלן מחברה בעם, סוף אתם חברה בעם לכל דבר, ולא בטוח שכבר ישתלם ליזם, להחליף אתכם, כי בטוח שתקבלו ריביות יותר טובות ממנו, יכול להיות שכן, אבל אם כן, זה לא בצורה משמעותית, לא בטוח שהוא יזרום על העסקה הזאת, אז אולי זה משהו שיהיה דווקא מעסקה מאדם פרטי.
כן.
אוקיי, אז זה ככה עוד איזושהי נקודה למחשבה, שכדאי להכיר.
גם בדירות יד שנייה, שבן אדם בעצם לוקח משכנתא או מחליף, זה גם יכול להיות רעיון טוב.
לגמרי. אז בוא נדבר רגע, אנחנו שוב מקליטים את הפרק בפברואר 2024, לקראת סוף החודש. אנחנו נסתכל אחורה, כי קדימה אנחנו לא, עדיין לא יודעים מה יקרה.
עדיין לא יודעים.
אז אנחנו מדברים על עלייה של 18.6% בחודש דצמבר, ברכישת דירות חדשות. מעניין. ואני אגיד לכם נתון שראיתי ממש היום בעיתון, שרמת השרון, שזה בדיוק כמה אני חותם על חוזה.
שעת רבה.
תודה רבה.
מזל טוב.
בפרויקט שלנו בקליקת הנדלן, מה שנקרא אנחנו... put your money where your mouth is, אנחנו משקיעים איפה שאנחנו מדברים. אז אנחנו רואים שיש המון המון עלייה ברכישת דירות חדשות, וכמו שאמרתי, רמת השרון מובילה כרגע את הביקושים, אני גם גר כרגע ברמת השרון, אז יותר קל לי לבחון את הפרויקט, אבל בשורה התחתונה, מה זה אומר? למה אנחנו דווקא רואים את העלייה הזאת דווקא ב... מאוד חדשות, התחלת להזכיר את זה, אנשים שיש להם 300-400 אלף שקל.
את הרון הקטן הזה, הם כאילו שמים את ההתחלה, ואז אחרי זה משל, זה נוח להם, אין התחייבות. תראה, לא כל כך רוצה לקחת משכנתא היום. הריביות מפחידות, מה שיותר יפחיד זה עליית המחירים אחר כך. בגלל זה אני אומר, לפעמים, הריבית היום מפחידה אנשים. מה שצריך כן להפחיד זה מה יהיה אחר כך. כי כשהריבית תתחיל לרדת, תהיה פה עליית מחירים שלא ראיתם. כאילו בגלל זה אני אומר, היום זה נראה יותר נוח לשים את ה-5-10%, אין לי התחייבות, ונחכה. או שנמכור את זה באמצע, או שנתפוס מחיר נמוך ביחס לשוק, כי זה בטוח יעלה שזה ייבנה. פריסלים.
לגמרי. אז אני יכול להגיד שכרגע, באסטרטגיה שלי לפחות, האישית, יש כל מיני הזדמנויות בשוק, שלא בהכרח היו קודם, אולי הם היו קודם, אבל יותר קשה להשיג אותם או לראות אותם, כי הזדמנויות תמיד יש בכל שוק, בכל מצב, ויזמים שכל חודש הבנק דופק להם בדלת, או דופק להם בבנק,
חייבים כסף.
ומבקש את הריביות, אז הם מוכנים להתגמש בכל מיני דברים, בין אם זה כמו שאמרת, 5.95, 5% עכשיו, 95 בסוף, או 15.85, או 10.90, או 20.80, או כל יזם או קבלן משהו מוכן לתת, זה מצד אחד. מצד שני, יש תור ממדד, אין תור ממדד, תור חלקי ממדד, משהו שפחות שמענו בעבר.
פעם לא היה בכלל.
היה מאוד קשה להשיג את זה.
לא היה קבלן שהיה מבטר, המדד עלה, למה שיוותר? כאילו היום המדד גם יחסית נרגע, אבל תקווה שהוא עלה, וקבלן היה אומר, אני לא מוכן להוריד.
אז אני רוצה רגע לעשות פה דיוק, כי אולי מי ששומע אותנו לא יודע על מה אנחנו מדברים. כשאומרים מדד, מדד זה עושה לי אישית בראש המון קונוטציות.
כן.
אז אנחנו קודם דיברנו על מדד המחירים לצרכן, שזה מראה את בעצם את האינפלציה, את ההתייקרות של מחירים, לוקחים סל של נדלן, של כמה עולה בסופר עגבניות וכו' וכו' וכו', כמה עולה תחבורה, וכל זה ביחד עושים מידוד לדבר הזה, איזשהו מספר שמייצג את כמה זה התייקר. אבל עכשיו אנחנו אומרים מדד כרגע, אנחנו אומרים מדד אחר לגמרי, אוקיי? שמישהו אומר פטור ממדד בהקשר של נדלן, לא בהקשר של משכנתא, בהקשר של דירה, אנחנו מדברים על מדד תשומות הבנייה.
נכון.
כלומר, על התייקרות של...
חומרי הגלם.
חומרי הגלם של הבטון, של המלט וכו' וכו' וכו'. כי כשאנחנו מתחילים לבנות היום, ב-2024, והדירה תהיה מוכנה רק ב-2027, אז עם הזמן, התוכניות לחוד מעשים לחוד, כמו שאומרים.
ברור.
אז יתחיל לבנות את היזם, יגיד, רגע, 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 אני תמחרתי לכם את הדירה ב-2,400,000, כי חשבתי שהמלט יעלה XYZ.
כן.
אבל המלט עלה יותר, אני לא אספוג את זה על עצמי, אוקיי? וגם כל מיני דברים שהתייקרו, אז אתם תספגו את זה, כלומר, המחיר של הדירה יעלה בהתאם למדד. אם תשלמו לי את הכל היום, בלי, לא תיקחו משכנתא, אין בעיה. אז אני לא חשוף למדד. אבל אם תשלמו לי טיפין, כמו שאתם רוצים לשלם לי, כי אתם רוצים לשלם התקדמות הבנייה, אתם רוצים להיות בטוחים, אתם רוצים לעבוד לפי בנק מלווה, לפי לוח תשלומים מסוים.
פנקס שוברים.
או פנקס שוברים בדיוק, או לשלם לי רק בסוף. אני לא אספוג את זה על עצמי. אז עכשיו, היזמים והקבלנים טיפה יותר גמישים בנושא הזה, וחשוב להכיר את הדבר הזה.
אני גם אגיד לך משהו נורא חשוב, שאפילו במחיר למשתכן, היה הגרלות לא מזמן וזה, אנשים זוכים, גם שם ברוב החוזים 40% הצמדה למדד, זאת אומרת הבנייה. זאת אומרת, גם בפרויקטים ממשלתיים כביכול, גם ככה עליית חומר רגל למושפעת. אז זה קורה לא רק בדירות רגילות.
מצוין, אז טוב גם להזכיר, הסגרת 40%, אז בוא נזכיר רגע, נבין את החוק. החוק אומר דבר כזה, זאת אומרת, יש חוק חדש שיצא בשנים האחרונות, שאומר דבר כזה, 20% הראשונים, זה למעשה סוג של עלות הקרקע. כלומר, שמת 20% ראשונים, זה הקרקע, אין פה עדיין הצמדה למדד. מה נותר לנו? נותר לנו 80%. על ה-80%, רק 50% במקסימום יכולים להצמיד למדד, מדד תשומות הבנייה. זאת אומרת, לכל היותר, 50% מ-80, אוקיי, חצי מ-80, זה 40%. אז במקסימום יכולים להצמיד לכם 40% מערך הדירה. כלומר, אם דירה ששווה מיליון שקלים, מקסימום 400,000 יוצמדו לאותו מדד. כן. אוקיי, חשוב להכיר את זה. עכשיו, אני אתן ממש דוגמה, שאנשים היה קשה להבין את זה, ממש דוגמה, שוב, מקליקת הנדלן שלנו בעסקה בראשון לציון, שבעצם העסקה אמרה, אוקיי, אפשר לשלם 5% עכשיו לביון עצמי, ואם זה דירה יחידה, אז אפשר לקחת עוד הלוואה של עד 70%, אוקיי? אז זאת אומרת, סך הכל, ממש הקבלן קיבל מאיתנו 75%, 70% הלוואת קבלן, זאת אומרת, זה הלוואה שלקחנו על עצמנו, והקבלן משלם את הריביות, אנחנו לא מתעסקים את זה בשוטף כרגע, ועוד 5% שהבאנו מהבית, 75% הבאנו. כלומר, נותרו 25% לשלם, שאפשר עצמי אותם למדד, אבל מה אמרנו? 50% ממה שלא שילמתם, מעל ה-20% שאמרנו בהתחלה, רק זה צמוד למדד, כלומר, במקרה הזה, ואותה עסקה, אם באמת לקחתם הלוואה של 70%, הלוואת קבלן, אכלתם הקרתם גם פחות, אז לצורך העניין, מוצמד לכם 12.5%, כלומר, חצי, מחצית, 50% מ-25%. מקווה שלא התבלבלתם עם המספרים, אבל בשורה התחתונה, מעל ה-20%, כמה שלא שמתם, כל שקל שלא שמתם, חצי מזה מוצמד למדד. זה העיקרון, עשית דוגמה מספרית יחסית פשוטה, אם זה המהיר מדי, תחזרו אחורה, תשמעו, זה יופי בפודקאסטים, ואם זה עדיין לא ברור, שלחו לנו חופשי, תרשמו ידע שווה כסף בגוגל, תגיעו לאתר שלנו, תשאירו הודעה ונשמח לענות לכם על כל שאלה.
או שיקחו דו ועד, ירשמו, זה גם טוב.
כן, גם דו ועד, ככה נכנס עם כל החושים.
כן.
טוב, אז מה, דיברנו קצת על הלוואות קבלן, דיברנו קצת על העניין של מה קורה כרגע, ההזדמנות שיש בשוק. בואו נדבר כרגע על עניין של כל מיני הלוואות הצטרפות למיניהם, זה משהו שהיה גם רלוונטי גם בעבר, אבל גם היום.
הולך מאוד מאוד טוב, שתי נושאים חשובים, אחרי זה נדבר גם על כל נושא של איך לגרור המשכנתא, זה ככה זה נישה למשקיעי נדלן מתחילים. קודם כל, הלוואת הצטרפות זה סופר מעניין, כי בן אדם שיש לו משכורת יפה, אני גם רואה הרבה חבר'ה צעירים נכנסים להייטק בגיל מאוד צעיר, תופסים משכורות 30-40 אלף שקל, ופשוט חושבים שאם יחסכו כל שנה, הם יגיעו לדירה מאוד מהר. יש לו 100-200 וכאילו הזמן הזה הוא לא לטובתנו. אני אומר תמיד שיש הזדמנות, בוא נחשוב איך למצוא פתרונות מימון. וזה מה שחשוב. עכשיו, הלוואת הצטרפות, יש הלוואה קטנה, הלוואת סולו, הלוואת סולו ללא ביטחונות, 70-100 אלף שקל, אין בעיה להוציא. אם אני קצת עולה יותר של 150-200, זה כבר הלוואה שאני צריך להביא או ערב או עוד בן זוג, אבל זה משהו שיכול להקפיץ אותי. כי נגיד היום אני רוצה דירה בחיפה, יש לי מיליון שקל, הדירה עולה מיליון שקל, יש לי 100 אלף. אני צריך להביא 25% מהבית. אני אומר, יובל, יש לי היום 100, אני צריך להביא עוד 150 אלף שקל, איך אני עושה את זה? אז קודם כל, אני בא לבנק, אומר, מה נשמע? אני רוצה 150 אלף שקל הלוואת הצטרפות. ישר, למה אתה צריך את הכסף? אני אומר, לחישת דירה. ואני אומר את זה, זאת אומרת, אני שם את זה דגש. והרבה בנקים היום, פעם היה נורא מרתיע, מה, אתה גם לוקח הלוואה וגם קונה בית? אני אומר, רגע, יש לי אופציה במשכורת היום להחזיר גם את ההלוואה וגם את המשכנתא? כן, יש לך את האופציה. אחלה. אז אני אומר לעצמי, אם אני לוקח גם הלוואה, אני יכול לעמוד בה. נגיד הוצאתי פריים מינוס אחד, או פריים מינוס חצי. אמרנו, הפריים הולך לרדת, אולי גם נהנה מהירידה הזאת, ואז גם יהיה לנו פחות ריבית לשלם. לקחתי הלוואה, נגיד אני יכול להחזיר בחודש על הלוואה 1,000 שקל, ועוד משכנתה החזרתי עוד איזה 3-3.5. עכשיו אני יודע שאם הדירה היא מתחת למחיר השוק, או הבית הולך לעבור תמה, או יש פה איזה מציאה מאיזה מוכר לחוץ, האם זה יהיה לי עוד שנה? לא. האם יהיה לי עוד הזדמנות כזאת? אולי כן, אולי לא, אבל אני אומר שאם היום מצאתי משהו טוב ואני יכול לממן אותו, וזה לא פוגע לי ברמת חיים, ובאמת אני יודע, נגיד לדוגמה, שנגיד אני מרוויח היום 15 נטו, ויש לי נגיד תזרים פנוי שאני לא צריך של 5,000, שאני יכול למלא אותם בהלוואה ומשכנתה, אני ממנף את הכסף. עכשיו שי, אני אומר לעצמי, לפעמים 100% מימון זה מילה גסה, אבל אם עושים את זה בצורה חכמה וקונים עסקה טובה, אחרי שבחנו, בדקנו, ראינו, ישבנו על השוק, ראינו סחירויות, לוקחים לתקופה קצרה ולא משנה מה, יש לי רזרבות, אני לא רוצה ליפול למטה, זו החלטה לא רעה. אני כן רואה הרבה אנשים שכאילו מגיעים ממון עצמי קטן, 100-150, ואז לוקחים עוד הלוואה קטנה, שזה כאילו מסדר אותם. כי עכשיו לחסוך 100,000 שקל, ייקח לי עוד שנה, שנה וחצי, והשוק לא יחכה לי.
אני קורא לזה,
כן.
פה בהרצאות שאני מעביר וכולי, קורא לזה לשלם לשי העתידי. אני, אם אני יודע שאני חוסך כל חודש כסף, אז אני יודע, אני יכול לחכות עכשיו X חודשים ויהיה לי את הסכום הזה. אבל כמו שאמרת, השוק לא מחכה לי, והעסקה עכשיו כאן קיימת, אז אני יכול לקחת כרגע הלוואה, הלוואה יהיה מחיר. אגב, יש דרכים לקבל גם הלוואה ללא ריבית, בקרוב, 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 ממש בשבוע הבא אני אפגש עם בכירים באחד הבנקים, לא נחשוף כרגע את כל הפרטים, אבל תעקבו אחרינו, ניתן לכם גם הלוואה ללא ריבית, או כסף מתנה ממש מהבנק. הבנק ישלם לכם שתפתחו אצלו חשבון, אצלנו פה בידע שווה כסף, אז הנה עשיתי פה ספוילר למי שהזין עד עכשיו לפרק. ויש כל מיני דברים, גם שמתי את זה גם בקבוצה בפייסבוק, עמותת עוגן למי שמכיר, אתם יכולים לבדוק אם מגיע לכם שם הלוואה ללא ריבית, כל מיני תורמים בעקבות המלחמה, תורמים יהודים שהתגייסו לעזור לנו, יש שם איזושהי עמלת הקמה חד פעמית, אבל עדיין בעיניי מאוד מאוד משתלם, באמת אם מגיע לכם תבדקו זכאות,
חוסך.
שווה מאוד. אז אם אני יכול לקחת את ההלוואה היום, וזה קש מקפצה, הרבה פעמים אנשים גם אומרים, שאני קונה דירה, משים הבנק הזה, לא רוצה להגיד כל מיני שמות גנאי שאנשים אומרים, לא נגיד פה, אבל אומרים כל מיני שמות גנאי על הבנק, ואני חושב שהבנק הוא דווקא חבר שלי. זאת אומרת, אמנם ברור שהוא רוצה להרוויח עליי כסף, וזה התפקיד שלו, הבנק מוכר כסף, הוא לא פרייר, והוא לא חבר שלי, יש תעשו רק כך ביוטיוב עם הבנק היה חבר וקצת תצחקו, אבל בשורה התחתונה, אין הרבה אנשים בישראל שהיו יכולים לקנות דירה בלי הבנק.
נכון.
אוקיי, הבנק הוא חבר מאוד טוב שלנו, אנחנו צריכים לדעת לנצל את זה לטובתנו, והאמת שהייתי בערוץ 13, ממש שלשום, בתוכנית מאחורי הכסף, אתם יכולים להסתכל, ואני גם אהיה בשבוע הבא, שוב תוכנית מאחורי הכסף, ודיברתי על עניין של הריביות בבנקים. אז לא הריביות, סליחה, העמלות בבנקים, זאת אומרת, יצא חוק חדש, שפעם בחודש, הבנק מחויב לתת לנו אס-אמס, בטח קיבלתם חלקכם, ואם לא קיבלתם תירשמו דחוף, זה בחינם לגמרי, לשירות מסמכים של הבנק, ותקבלו אס-אמס כמה שילמתם בחודש האחרון. וככה אתם יכולים לדעת, להבין שהבנק, כמו שאתם יכולים להתמקח עם הבנק על עמלות, ואוקיי, שילמתי פה הרבה עמלות, אני אלך לבנק המתחרה, ואולי אני אשלם פחות עמלות, אולי אני לא אשלם בכלל עמלות, זה כבר תלוי ביכולת מיקוח שלכם, באיזה סוג לקוח אתם, כמה אתם טובים לבנק. אותו דבר בעניין של הלוואות. אחד יכול לקבל הלוואה לא ריבית, אחד בהלוואה ריבית יותר טובה, פחות טובה. אתם צריכים לדעת להציג את עצמכם בתור לקוחות מספיק טובים לבנק. זה לא נעים להגיד, לפעמים זה לבוא עם מכופתרת, לפעמים להתגלח,
או להציע לו איזה מוצר מסוים. לפעמים חבר מביא חבר יכול לעבוד, לפתוח חשבון בבנק עוזר ממש,
חשבון בבנק, מצוין.
להעביר פתאום כסף, סכום גדול, להגיד לו, שמה, יש לי בקופת גמל, איזה 100,000, אני בא, נועל בפיקדון. המטרה זה לעבוד איתו בתור שותף עסקי.
יכול להיות גם שאתם באים ומציגים את עצמכם באור שונה.
כן.
לפעמים הבנק רואה רק אתכם בתור, כמו מין שרה כזה, כמו ששמים לסוס, הוא רואה מה שיש בחשבון בנק שלכם, הוא לא יודע שיש לכם אולי עוד חשבון בנק, אולי חשבון בנק משותף עם בן בת זוג, אולי יש לכם חשבון בחול, תנו לו עוד מידע, תנו לו מידע שיקיר אתכם יותר טוב, תבואו עם לפטופ, עם אקסל, מה שאני עשיתי, ותציגו לו סוג של תוכנית עסקית, למה שווה לו דווקא להלוות לכם את ההלוואה, למה שווה לו דווקא שאתם תפתחו אצלו חשבון, תנו לבנק לרדוף אחריכם ואל תרדפו אחריו, ואתם תראו, זה מדהים. אתן לכם ממש סיפור אמיתי שקרה לי ממש השבוע, אוקיי, אנחנו קצת גודשים מהפרק, אבל זה מעניין בסוף החיים הקטנים. אני הייתי בבנק לפני כמה שנים סדר גודש, עוד הייתי שכיר, ואותו בנק הסתכל, הוא רואה שאני מתעזרים שלילי, כלומר, ההוצאות יותר גדולות מהכנסות באותו חשבון בנק, אבל בתכלס הם מתעזרים חיובי שהולך וגדל כל הזמן, פשוט הוא רואה רק מה שיש באותו חשבון בנק, יש לי, נכון לאום, 11 חשבונות בנק, 10 בישראל ואחד בארצות הברית. למה? סיפור ארוך לפעם אחרת, יש לי 8 עסקים, אבל נדבר על זה בהזדמנות אחרת. בשורה התחתונה, אותו בנק הוא אומר, לא בא לי להלוות כסף, אותו מחשב של הבנק אומר, בא לי להלוות לשי כסף. אבל המחשב הוא פועל ככה, על אוטומט, יש שם איזשהו אלגוריתם שהוא לא תמיד הכי חכם. ואני באתי עם מחשב, עם לפטופ, פתחתי את התוכנית העסקית, הראיתי לבנק שיש לי עוד חשבונות בנק, אני יודע מה אני עושה, אוקיי, אני גם מרצה על זה בתחום, מרצה על זה גם באקדמיה, ובסופו של דבר, כדאי לו להלוות לי מאוד כסף, כי אני רק לוקח את הכסף ושם אותו כל פעם בעוד נדלן, בעוד שוקון, בעוד כל מיני מקומות, והולך וגדל כל הזמן. מה זה בנק רודף אחריי? אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שבזכות הדבר הזה התחברתי מאוד עם מנהל את הסניף. ואצלי בסניף, אפרופו, הבנק לא עובד בימי ראשון. אוקיי, עובד בימי שישי. עובד בימי ראשון, עובד חמישה ימים, שני עד שישי, סטייל ארצות הברית.
כן.
ומה שקרה אתמול היום ראשון, ואשתי הלכה לקחת מסניף אחר, לא, הגענו בגבעתה, עכשיו גם ברמת השרון, אז היא נסעה לסניף קרוב אלינו בהרצליה, רמת השרון, משהו שם בגבול, לא סגור על זה, ולקחה איזשהו קצת אשראי שלה, אוקיי, שהגיע חדש. אמרתי לה, מאמי, אם את כבר הולכת לסניף, אז תקחי גם את קצת אשראי שלי, אוקיי? אז אמרה, אין בעיה, אמרתי לה, אם יצטרכו את החתימה שלי ומיופי כוח, תרשמי שם, אני מיופי כוח, אם צריך אותי, אני עלה על הקו, ותחתמי בשמי, הכל בסדר. אוקיי, עשתה את מה שאמרתי, הכל טוב, ואז היא מתקשרת אליי, ואומרת לי, שמע שי, לא נותנים את הכרטיס שלך. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אומרים שהכרטיס הזה, כרטיס אשראי, של עסק שקליק את הנדלן, נכון? אני גם בעלים של עסק שקליק את הנדלן, והאשראי הוא של העסק, אבל אני גם בן אדם פרטי, זאת אומרת, אני הבעלים של העסק. אחד מהבעלים. אז אמרתי, תביא את ה... מי שמדבר איתך שם. והיה לי איזושהי בנקאית, אומרת לי, תשמע שי, אני לא יכולה לעשות לי כמו טוקי, עוד פעם, כמו אלגוריתם, אני לא יכולה לעשות שום פעולה, אני לא יכולה לשחרר את הכרטיס אשראי אליכם. אמרתי, תקשיבי טוב, אתם, אם הייתם משקיעים כסף, נותנים שליח עד הבית, לא היית כל הבלגן הזה, אתם החלטתם לעשות בין הסניפים, לחסוך לכם כסף, להעביר את הכרטיס אשראי, ולי מורכב להגיע לסניף שלכם, אשתי כבר הגיעה לשם, הייתה קרובה, לוקחת, אנחנו גרים באותו בניין, נמצאים באותה מיטה, הכל טוב, תביא לי את הכרטיס. אומרת לי, אני לא יכולה. אומרת לי, אני צריכה את אישור של הסניף, תקבל אישור של הסניף, אין לי בעיה. בקיצור, מפה לשם, to make long story short, התקשרת לסניף, הסניף לא עובד ביום הראשון. זוכרים שאני פתחתי תוכנית עסקית מול מנהלת הסניף? יש לי את המספר שלה בוואטסאפ, מרים אותה בוועידה לסניף, היא אומרת להם, תשחררו לו. אוקיי, שחררו לה את הכרטיס אשראי, והכרטיס אשראי הגיע אליי עד הבית במשלוח ישיר עם אשתי. מה אני מנסה להגיד לכל הסיפור הזה? שימו לב, רק זה שבאתי לבנק מוכן עם אקסל, פתרתי בעיה שהייתה גוזלת ממני להגיע שוב במיוחד, שוב בירוקרטיה של בנקים, להגיע בשביל לקחת כרטיס אשראי שהוא שלי.
אוקיי, תפס את הראשם שם.
בדיוק, אז זה לא בגלל שאני אישי בדיחי ולא בגלל שום דבר, זה עניין שהצגתי את עצמי בסופו של דבר לבנק בצורה יותר טובה, אז תציגו את עצמכם לבנק, זה יעזור לכם גם במשכנתא, גם בריביות, גם בתמיל, גם בעמלות השונות, ובסוף ייתן לכם הרבה הרבה יותר כסף בכיס, אל תעשו את מה שכולם עושים, תעשו את מה שאנחנו אומרים לכם פה ביד שווה כסף, ותשאירו את הכסף אצלכם.
זה יפה, סיפור טוב.
אז בעיניי היה פרק מאוד מאוד מעניין.
מאוד.
אני חושב שיכולתם להפיק ממנו הרבה דברים, וזה הזמן באמת, תפיצו את הפרק עם החברים, המשפחה. אנחנו מאוד מאוד מודים לכם שאתם ככה, תמשיכו להפיץ לנו כל התגובות שלכם, ואיך אתם, מה אתם לומדים, ושאלות שיש לכם, כל שאלה שיש לכם, אנחנו בסוף מגיע כנראה לפרק כזה או אחר בפודקאסט. כנסו לאתר אינטרנט שלנו, ידע מקף כסף סיואל. תעקבו אחרינו באינסטגרם, יש לנו המון המון עוקבים חדשים באינסטגרם, זה ממש ממש כיף. אז חפשו ידע שווה כסף באינסטגרם, בטיק טוק. יש לנו המון, המון קבוצות וואטסאפ, זה הזמן להגיד. השוק ההון, הנדלן, פנסיה, ביטוחים, כל דבר שאתם רוצים, חסכונות.
עונים על שאלות שם, כל הזמן.
עונים שאלות 24/7, כמו בוט אוטומטי, רק עם אנשים אמיתיים.
כן.
אוקיי, אז חפשו
לא רובוט, אמיתי.
לא רובוט. וכמובן, חפשו קליק את הנדלן בגוגל, כי זה, אם אתם חושבים כרגע לקנות נכס מקבלן, אנחנו נעזור לכם. וכמובן, אם אתם רוצים לקנות נכס לא מקבלן, יש לנו פה את יובל גזית, ידע לעבוד אתכם עד לחתימה, וגם אחרי עם כל מיני שאלות שיש לכם, מניסיון, מכיר אותו באופן אישי. ותודה רבה לכם, תודה רבה יובל שהתארחת
אצלנו. שי, תודה רבה, ואתם עושים שליחות נהדרת, אני חושב שהרבה אנשים נכנסים לעולם הזה של כסף ונדלן והשקעות, גם בגיל צעיר, אני רואה שכל פעם מגיעים חבר'ה יותר צעירים גם בהזנות של הפודקאסט, תודה רבה שהזמנת אותי.
בכיף, אז נתראה בפרקים הבאים.
תודה.
ביי.
אוהבים את הפודקאסטים של רשת אסקט? מחכים לכם בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, באינסטגרם ובטיקטוק. חפשו אסקט COIL.